האם תיתכן התפתחות בהלכה? הנושא הזה הוא לפעמים חם ולפעמים פופולרי, הרי מקובל לראות בהלכה איזה מכלול של חוקים מיושנים ושוכחים שמדובר בדבר השם, ודבר אלוהינו יקום לעולם. ברור שבאופן בסיסי ויסודי הרעיון של רפורמה, של התפתחות בהלכה, הוא מנוגד לאופיה הנצחי והאלוהי של ההלכה. אלא שיחד עם זאת יש מה שמכונה במשנתו של הרב קוק, למשל, התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים, שאיננה חס ושלום התפתחות של התורה, כי היא עם ההתאמה של התוכן לפי תנאי החיים במהלך הדורות. אלא שכאן אנחנו יכולים לראות מספר חידושים אמיתיים מאוד, שיכולים לבוא בחשבון בתנאים מיוחדים. הרי ברור שהרעיון של פסיקת הלכות חדשות כמעט והוא לא ניתן לביצוע כל זמן שאין לנו סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית בבית המקדש. ואז נשאלת השאלה, האם ההתניה הזאת בתנאים כאלה היא דבר מקרי, פורמליסטי, או שזה מהותי? ברור שאם התורה הייתה חפצה בכך שאנחנו נוכל לשנות הלכות ככל העולה על ליבנו בכל מקום ובכל זמן, היא לא הייתה מתנה את הדבר בקיומו של סנהדרין בקיומה של סנהדרין במקום מסוים במקדש. אלא שצריך להבין כך, כל זמן שעם ישראל נמצא במצב של גלות או של גאולה למחצה, או אפילו שלושה רבעים של גאולה, עדיין אנחנו כגוף שנמצא בתרדמה. כמין, הייתי אומר אפילו ביטוי יותר חריף, שנמצא ביחזקאל הנביא, כמין גופה הנתונה בקבר. כשגוף נמצא במצב של מוות או קרוב למוות, כל תזוזה עלולה לפרק את צורתו יותר ויותר. ולכן הציווי ההכרחי להתמדת הקיום של התורה במשך הגלות זה השמרנות. אבל כאשר עם ישראל חוזר לבריאותו כגוף שלם, נושם וחי בכל מלוא הכוחות שלו, אדרבה, התנועה היא הכרחית כמו כל גוף חי, שאם איננו בתנועה מתנוון. וזהו הסוד של האחדות בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה במצב של שלמות האומה בארצה, כשרוח הנבואה מפעמת בקרבו. ואז נשאלת השאלה, כיצד נעשה כאשר נרצה, בבוא הזמן, חכמי הסנהדרין, לחדש הלכות? הרב קוק בספרו לנבוכי הדור נותן מספר טיפים, אפשר לומר, איזה מין הנחיות, הדרכות, לסנהדרין שעתידה לקום, והוא מציע מספר דברים. ראשית כל, שבמחלוקת שנמצאת בתלמוד, האם יש כוח בידי חכמים לבטל דבר מן התורה, לא רק שב ואל תעשה, אלא בקום ועשה, יפסקו, עתידים יהיו הסנהדרין לפסוק כדעת רב חסדא, שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. למרות שלא כך נפסקה הלכה לפי רוב הראשונים, אבל יש בוודאי בידי הסנהדרין בבוא הזמן האפשרות כך לפסוק. כמו כן, יש מחלוקת בין התנאים, בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, האם אנחנו בפסיקת ההלכה דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן טעמא דקרא? כלומר, האם אנחנו דורשים את הטעם של המצוות בפסיקת ההלכה, או שאנחנו לא מתחשבים בטעם של המצווה בפסיקת ההלכה? ואומנם נפסקה ההלכה בינתיים כרבי יהודה שאין אנחנו דורשים טעמא דקרא, אבל אין שום מניעה שחכמי הסנהדרין יפסקו כרבי שמעון, ואז יוצא שעל פי ההלכה יהיה בידם לשפוט על פי המאורעות המתחדשים, שאפשר לדרוש את הכתוב אחרת מאיך שדרשנו אותו עד עכשיו, ולהתאים את הדברים. הרי למשל אומר הרב, מה יקרה כאשר כל האנושות תהפוך להיות צמחונית? האם עדיין יהיה מקום להקרבת קורבנות מבעלי חיים? אמנם באחד מהספרים בתעודת ישראל ולאומיותו, הרב קוק אומר שייתכן שאכן כן, שעדיין יהיה איזשהו זמן, שעדיין יהיה ראוי להקריב קורבנות מן החי, למרות שבני אדם יאכלו רק מן הצומח. אלא שהרב כאן מציע כבר לסנהדרין שתקום, הוא אומר לי, מצאתי לכם את הדרשה, לא תצטרכו לחפש, כתוב את קורבני לחמי לאישי. מדוע התורה כינתה את הקורבן בשם לחם? לומר לך שכל עוד שלחמו של האדם הוא מן הבשר באכילת הרשות, בתוך המטבח שלו האדם אוכל מבעלי חיים, עדיין ראוי להביא בעלי חיים לגבוה. ברגע שיתבטל הבשר מאכילת הרשות, גם יהיה מקום להפוך אותו ללחם לשולחן גבוה, ושכל הקורבנות יהיו מן הצומח. הנה זוהי דוגמה אחת מיני רבות של מה שמדגימה את מה שהרב קוק כותב באגרות ראייה לדוקטור זיידל, שכאשר יגיע הזמן שאנחנו נוכל לשפוט שמשפט מסוים שנאמר בתורה לא נאמר אלא לפי תנאים מסוימים שכבר אינם קיימים, שכבר בטלו מן העולם, אז יוכלו בדין הגדול למצוא רמז מן התורה באחד הפסוקים לשינוי הזה, והדבר הזה בוודאי שהוא בהשגחה עליונה ולא על פי שרירות לב של התאמה חס וחלילה לתרבות החיצונית כפי שמקובל בזרמים הרפורמיים או אחרים וכדומה. ברור אם כן שאנחנו בציפייה גדולה להתחדשותה של הנורמליות הלאומית שלנו, לבניין בית המקדש, להקמת הסנהדרין בלשכת הגזית, ומתוך כך אנחנו נגלה בתוך התורה עומקים שבינתיים גנוזים בקרבה ושאין בידינו כעת לפותחם. תודה רבה.